אשוחח עכשיו על הסכם לתיחום הגבול הימי בין טורקיה ללוב, ליתר דיוק, ממשלת ההסכמה הלאומית שיושבת בטריפולי ומנהלת מאבקי שליטה במדינה עם כוחותיו של הגנרל חפטר. לחתימתו של ההסכם הזה ב-27 בנובמבר עשויות להיות השלכות שליליות על יחסיה של טורקיה עם יוון, קפריסין, מצרים וגם ישראל. כדי להבין במה מדובר ואיך ההתפתחות הזאת קשורה גם אלינו, נמצאת עמנו דוקטור גליה לינדרשטראוס, עמיתת מחקר בכירה ומומחית לטורקיה. שלום גליה.
שלום.
איך ההסכם הזה בא לעולם?
אז קודם כל צריך להגיד שזו התפתחות חשובה. מבחינת ארדואן והתומכים בו, בעצם הם הצליחו לעשות שחמט לישראל, יוון, קפריסין ומצרים, שמאוד הרחיבו את שיתוף הפעולה ביניהם, גם בהיבט האנרגטי וגם בהיבט הביטחוני. באופן כללי, מאז תגליות הגז במזרח הים תיכון, יש יותר מאבקי שליטה באזור. טורקיה עצמה לא חברה באמנת חוק הים מ-1982, כיוון שיישום שלה יהיה מאוד לרעתה, בגלל הסיפור שיש המון איים יוונים, ובגלל הסיפור של קפריסין, של כל אחד מהם צריך להיות אזור ימי משל עצמה, אז אם טורקיה זה יושם כלשונו, זה יהיה מאוד בעייתי לטורקיה. באופן כללי גם לא רק טורקיה מנסה ליישם את הגבולות הימיים שלה עם מדינות אחרות, אלא מי שהתחילה בזה זה בעצם קפריסין. קפריסין חתמה ב-2003 על הסכם עם מצרים, אחר כך ב-2007 על הסכם עם לבנון, וב-2010 היא חתמה על הסכם לקביעת האיזי המים הטריטוריאליים הכלכליים עם ישראל. אז זה בעצם ברקע של העניין, הסיפור של, של הגז. ב-2019 היה לנו התפתחות מאוד דרמטית שישראל ומצרים בעצם יזמו את הקמתו של פורום גז מזרח ים תיכוני בהשתתפות 7 מדינות, וטורקיה לא הייתה חברה בפורום הזה, ומאז בעצם טורקיה מרגישה שהיא מחותרת, והיא מגיבה לזה באגרסיביות שלה. לגבי קפריסין אנחנו רואים שהיא שולחת ספינות קידוח ממש למים הכלכליים של קפריסין, ועכשיו הגענו להסכם הזה, הסכם בילטרלי בין טורקיה ולוב, שבעצם מתעלם מהזכויות של איים יווניים, כדוגמת קריטים, ואיים מאוד קטן שנקרא קסטל אוריזו, שבעצם נקבע, למרות שהוא יווני, הוא נקבע בתוך המים הכלכליים של טורקיה.
מה זה נותן לכל אחד מהצדדים, הסכם כזה?
הסכם כזה, באופן כללי, הוא אמור להסתיר את הדברים, למי שייך, אם יהיה תגליות גז, למי זה שייך. אבל ההסכם הזה, המטרה הראשונה, עיקרית שלו מבחינת טורקיה, זה לחסום את היווצרות, הסיכוי להיווצרות ולבנייתו של צינור גז, שנקרא צינור האיסטמן, שזה פרויקט מאוד שאפתני שאמור לחבר את ישראל, קפריסין, קריטים, יוון ואיטליה, פרויקט שמדובר על 1,300 קילומטר של צינור תת-ימי, ובעצם בזה שהיום טורקיה ולוב אומרות שזה שלהם, זה מאוד יסבך את הבנייה של הצינור הזה, שכבר ככה היה פרויקט שאפתני, וזה המטרה העיקרית שלו, לעצור את הצינור גז הזה.
אז הבנו איך בעצם זה משקף תגובה למהלכים של ישראל, יוון, קפריסין, מצרים, שנועדו לשתף פעולה כאיזה מין קואליציה לאומתית. ועכשיו השאלה, האם יהיו למהלך הספציפי הזה תוצאות, איזה שהן השלכות שליליות, על היחסים באזור? הבנו שזה עלול להשפיע, אבל איך?
אז אנחנו רואים שעם כל אחת מהמדינות במזרח הים תיכון, יש לטורקיה למעשה בעיה. הבעיה, ההסכם הזה בין טורקיה ולוב, וצריך להדגיש שזה רק עם הממשלת ההסכמה הלאומית, ולוב נמצאת בעיצומה של מלחמת אזרחים, והפרלמנט הלובי לא צפוי לאשר את ההסכם, בגלל שיש את מלחמת האזרחים הזאת בלוב. אבל ההסכם הזה בעצם הוא הכי מציק ליוון, ולכן החשש הוא גם מפני אימות צבאי בין טורקיה ויוון. וצריך לציין שבסך הכל בעשורים האחרונים דווקא טורקיה ויוון הצליחו מאוד להתגבר על חלק מהמחלוקות ההיסטוריות ביניהם, ויחסית אנחנו רואים אפילו את ראש ממשלת יוון ונשיא טורקיה נפגשים בשולי ועידת נאטו שבוע שעבר, וזה לא דבר שאנחנו יכולים לדמיין היום את ארדואן פוגש את נתניהו, את ארדואן פוגש את סיסי, אבל היום יש דאגה מאוד גדולה ביוון מפני התרחשות עימות צבאי בין טורקיה ויוון. לגבי קפריסין ציינתי, המדיניות הטורקית של שליחת ספינות קידוח, ספינות ססמיות והכל בליווי ספינות קרב, גם מאוד מאוד מלחיצות את הקפריסאים, אם כי שם זה אולי ידחוף אותם דווקא לחזרה לכיוון של מסע ומתן לגבי פתרון הסכסוך באי. לגבי מצרים, אנחנו יודעים שמאז עליית סיסי לשלטון יש בעצם יחסים מאוד מאוד קשים בין טורקיה ומצרים, וטורקיה הפכה לבירת הגולים של האחים המוסלמים. וזה דבר שהוא אי אפשר להתגבר עליו ביחסים ביניהם, וגם מצרים אמרה שמבחינתה ההסכם לא חוקי, וישראל כמובן יש לנו את המתיחויות בין ישראל וטורקיה בהקשר הישראלי-פלסטיני, אבל הסיפור הזה גם מסבך. נקודת האור היחידה מבחינת קהיר דווקא יכולה להיות שהסיפור הזה יחזק את הקריאה של קהיר להפוך למרכז להנעת אנרגיה. למצרים יש כבר מתקני הנזלת גז, ולכן לא צריך לבנות פה איזה צינורות מאוד ארוכים, פשוט צריך לבנות צינורות למתקני הנזלה, ואז הגז יכול ללכת באוניות, וזה הרבה פחות מסובך מהצינורות. אז פה אולי דווקא, למרות שגם לטורקיה יש חלום להפוך למרכז הנעת אנרגיה, קהיר תרוויח מהמהלך הטורקי.
כך שאם ננסה להבין מה ההזדמנויות לצד הסיכונים שעליהן את דיברת, יש כאן בעצם אולי אפילו אפקט בומרנג, שבו דווקא המהלכים הקונפרונטליים של טורקיה ושל אותה ממשלה שאיתה התקשרה בלוב, עלולים או בעצם נותנים את ההזדמנות להדק את היחסים, ואפילו לעשות צעדים מרחיקי לכת יותר מכפי שנעשו עד עכשיו, כדי לבלום את אותו ניסיון של טורקיה ושל לוב לקבוע עובדות בשטח.
באופן כללי אנחנו רואים את הידוק היחסים האנרגטיים בין ישראל ומצרים עוד קודם לכן. הסיפור של הצינור הגז, האיסטמד, אומנם טורקיה מאוד התנגדה לו, אבל גם בתוך האיחוד האירופי שבעצם היה צריך לממן חלק ממנו, היו התנגדויות לו, בין השאר נניח בגלל הרצון לקדם אנרגיות מתחדשות על חשבון גז, כך שזה אולי נותן איזשהו ודאות גם במובנים מסוימים. גם צריך לציין, כשטורקיה מסתבכת עם יוון, יוון היא גם חברה באיחוד אירופי וגם חברה בנאטו, ולכן הדבר הזה גם מגדיל את העוינות לטורקיה גם בתוך האיחוד אירופי וגם בנאטו. אומנם יש לזה אולי יתרונות כמקום גם לתיווך בין יוון וטורקיה, אבל זה גם באופן כללי מגביר את העוינות, כמו שאמרתי, לטורקיה במדינות המערביות.
רציתי גם לשאול עוד לגבי המעורבות הטורקית בלוב. זה גם עניין שאני חושב צריך לפרש אותו, כי הרי מעבר לאותו מרחב ימי שביניהן, מה האינטרס של טורקיה לתקוע שם יתד? הזכרנו את אותה ממשלה שיושבת בטריפולי, היא זוכה לתמיכה של האחים המוסלמים, וטורקיה כידוע היא פורסת חסות על האחים המוסלמים. האם יש כאן איזשהו דפוס שטורקיה מנסה אולי לשכפל, כמו שהיא בזמנו ניסתה לתמוך במשטר של האחים המוסלמים במצרים, שבינתיים כבר איננו, אז כך היא גם מנסה להשפיע פנימה במדינה שכנה.
באופן כללי אתה מציין נכון, המעורבות הטורקית בלוב לא התחילה היום, היא התחילה עוד קודם. יש פה את האלמנט האידיאולוגי כמו שציינת, יש פה את האלמנט פשוט כלכלי, ציפייה לרווחים כלכליים. יש פה אלמנט שזיהו מוקדם, שיש פה עניין של גם השפעה על מזרח הים התיכון, שאם יש לך, שזה אפשרות גם לגרום נזקים למצרים. ולכן הדברים האלה בהחלט היו שם. גם יש פה איזשהו פיצוי על אובדן בעל ברית בסודן. טורקיה הייתה מאוד קשורה לבשיר שהופל השנה בסודן, וגם המדיניות שלה כלפי לוב. באופן כללי אני חושבת שההסכם הזה מאוד חשוב עבור טורקיה, ולכן זה יהיה מניע רק להגביר את השפעתה בלוב ולהגביר את התמיכה שהיא נותנת לממשלת ההסכמה הלאומית. וכיוון שלצד חפטר גם עומדים תומכים די רציניים, כן. יש לנו את מצרים, ערב הסעודית.
הגנרל ששולט במזרח המדינה.
כן, יש לנו את מצרים, ערב הסעודית, האמירויות. אני חוששת שזה הולך להביא להתמשכות מלחמת האזרחים בלוב, בגלל שהאינטרסים של השחקנים החיצוניים הם די חזקים, כל אחד לסיבתו, לתמוך בצד שלו. וזה, יש לנו עוד מדינה שהרבה דם נשפך בה, גם ממינים חיצוניים.
כן, לסיום אני רוצה רק לשאול אותך לגבי מצב היחסים בין ישראל לטורקיה על רקע ההתפתחות הזאת. ציינת קודם שפגישה בין נתניהו לארדואן כנראה אנחנו לא נראה בקרוב, זה די ברור, אבל עד כמה המתיחות בחודשים האחרונים, בדגש על ההתפתחויות סביב עניין הים התיכון והגז, עד כמה המתיחות הזאת החריפה? ומצד שני, עד כמה יש בכל זאת עוגנים של המשך שיתוף פעולה יציבות ביחסים.
המתיחות בין ישראל וטורקיה עוד בהחלט כאן, רק השבוע ארדואן אמר שהוא בודד נותר להגן על ירושלים, ושכמובן ישראל עושה כל שבוע רוצחת ילדים ונשים, וממשיך ברטוריקה עוינת והשקרית כלפי ישראל. מצד שני, לטורקיה יש עוד על הצלחת, יש לה את הסיפור במעורבות שלה בצפון סוריה, עכשיו האימות הולך וגדל עם יוון, הסיפור של ה-S400 עם ארצות הברית. יש הרבה נושאים אחרים שמעסיקים אותו, ולכן לפעמים נראה שבכל זאת קצת יש פחות, מעבר לרטוריקה זה לא מגיע יותר מדי גם לפני השטח. מבחינת יחסי ישראל, טורקיה, העוגן החזק שלהם נותר היחסים הכלכליים. אנחנו מדברים ב-2018 על 5 מיליארד דולר סחר הדדי. זה העוגן העיקרי. אנחנו רואים גם שתיירות חזרה במידה מסוימת מישראל לטורקיה. קו הטיסות תל אביב-איסטנבול נותר קו מאוד מאוד פעיל. כמובן, רוב האנשים משתמשים בזה רק בשביל אחר כך טיסות המשך. טורקיה גם מבינה שיחסים עם ישראל כן חשובים לה כדי לקבל גישה פיזית לירושלים. אם היא תנתק את היחסים עם ישראל, בעצם היא לא תוכל לגשת לירושלים, והדבר יקשה עליה להרחיב את השפעת באזור. עוד נושא שמעניין שגם יציב אתגר לישראל, זה שטורקיה מנסה להקים ארגון מתחרה ל-Organization of Islamic Countries, ה-OIC, וזה עוד פעם הצוות, מי שמוביל את זה פקיסטן, מלזיה וטורקיה, ובעוד שב-OIC אולי ערב הסעודית בולמת השפעה הטורקית, פה יהיה להם יותר השפעה, ובהחלט טורקיה היא הריב עיקש לישראל. יש דברים שמרסנים אותה, אבל אני חושב שאי אפשר להתכחש לעובדה שבשנים האחרונות היא הריב מאוד קשה.
ועוד נדבר על כך אני מניח בתוכניות הבאות. תודה רבה גליה.
תודה רבה.